ברוכים הבאים לעוד פרק של הפודקאסט ציפור פיננסית של הקהילה הפיננסית המצליחה בישראל. אני שואם לוי, יזם סדרתי בעולמות השיווק והדיגיטל, ואיתי כמו תמיד תמיר שרון. אהלן תמיר.
אהלן, מה נשמע?
מלווה משקיעים בארצות הברית ומנהל בקהילה ציפור פיננסית.
היי חברים, רגע לפני שנצלול לפרק המעולה של ציפור, אני מתרגש להזמין אתכם לפודקאסט שלנו, פשוט נדל"ן, שבו אני, יאב שפינרד מקפטן אינבסט, מארח את מיטב המומחים ומביא לכם את כל מה שאתם צריכים לדעת בשביל לקנות דירה ראשונה להשקעה בישראל.
היום יש איתנו אורח מאוד מאוד מיוחד, עמית אשת, שיש לו פודקאסט נהדר שנקרא כסף והשקעות, הוא בעבר, או שגם היום, לא? עושה תכנון פיננסי, וגם מציע שירותים של ליווי לעסקים, הקים מועדון עסקים, אז עמית, בוקר טוב.
אהלן, צהריים טובים, תודה על ההזמנה, תמיר ושואם.
שמחה.
בשמחה רבה, אנחנו חושבים שאתה בן אדם ש... אנשים יכולים ללמוד ממנו הרבה מאוד דברים, ובדרך כלל אתה בכיסא של המראיין, והיום אתה יושב כמרואיין, ואני בטוח שעוד הרבה פודקאסטים יזמינו אותך.
זה נורא כיף להתראיין, הרבה יותר קל משל לראיין.
כן, זה לא ספק, זה מאתגר. אז עמית, איך אתה מתמודד בימים קשים אלה של מלחמה? אנחנו מקליטים את הפרק בדצמבר 2023, מלחמת חרבות ברזל.
אז אני רוצה רגע להגיד משהו בתשובה לשאלה הראשונה שלך, שהמאזינים ידעו, אני אדם שמחבר עולמות חומר ורוח, כלומר אני מצד אחד מהנדס, מצד אחד אני הילר ומתקשר וכאלה, ואני ממש חצי חצי, ולמה חשוב לי להדגיש את זה? אני לא אוהב שמשתמשים במושג ימים קשים, כי אני ראיתי הרבה אנשים בתקופה הזאת, אנחנו כבר אוטוטו חודשיים במלחמה, שכבר התחילו איכשהו לחזור למסלול, והתחילו איכשהו להתאושש נפשית ועסקית ויוצאים מהבית, ופתאום אומרים להם ימים קשים, זה מכניס אותם עוד פעם לסטרס. אז יש לנו ימים לא פשוטים, אז זה בסדר, אנחנו נעבור אותם, בגילי אני יודע שיש מחזורים בחיים, זה מחזור לא נעים, אנחנו נעבור אותו, ואני, ירדה לי, שאתה שואל איך אני מסתדר, ירדה היקף הפעילות, אנשים יותר בסטרס, במועדון שלי של נקרא כסף והשקעות, אנשים יותר משתפים את הדילמות, אז נכון שהיום יותר אנשים מחפשים קצת אולי לצמצם תזרים, להקטין הלוואות, פחות מסתכלים על האופק קדימה, אבל אני ממשיל את זה כשיש רוח חזקה ובשדה, אז השיבולים וזה מורידים את הראש בגלל הרוח, כאילו מתכופפים, עד שנגמרת הרוח ומתרוממים חזרה. אנחנו בתקופה, צריך להוריד את הראש, לקחת אוויר, ויהיה בסדר.
עמית, כאחד שלמד ממך הרבה בפודקאסט שלך, כסף והשקעות, מסקרן אותי לדעת איך אתה בוחר מרואיין לפודקאסט, ואתה גם בין הפודקאסטרים הראשונים בישראל, אז איך בכלל אתה אני אשמח שתשתף קצת מהניסיון שלך בעולם הזה, של הפודקאסטים.
אז כן, יש לי למעלה מ-130 פרקים, אני לא יודע מתי זה יעלה, אז אולי מעל 140. יש כמה קריטריונים שאני מראיין, כי מה שקרה אצלי, משלב מסוים, יחסית מוקדם, בערך בפרק 15-20, הבנתי שאם אני מביא מרואיין, המאזינים לוקחים אותם כאילו יש לזה תו הכשר שהוא בסדר, מה שנקרא. אז קודם כל אני מאוד נזהר. זאת אומרת, אם אתה כמלווה משקיעים, ואתה מכיר את העולם הזה, שיש גם כאלה שעשו חצי בית פעם אחת באיזה עיירה נידחת, בתיכואנה, והיום הם מלווה משקיעים, אנשים כאלה למשל אני לא מראיין, כי עד שאני בודק טרק רקורד של מרואיין בתחום שלו, כדי לדעת שהוא באמת יודע על מה הוא מדבר, עם ניסיון. דבר שני, אני בודק ורבליות, אחרי שכמה פעמים נפלתי עם זה שראיינתי אנשים שהיו פחות... מתקשרים במהלך שיחה, אז אני בודק את זה.
זאת אומרת, שלא אתה תהיה איזה שכל הזמן מדבר, וזה בעצם רעיון.
היה לי כאלה שאני צריך לדובב אותם, כאילו כמו איזה חוקר.
לפחות שבאנו את אבית אשת.
כן, אבל זה, אז יש לי פרקים סולו גם. אני אגלה סוד, שהוא לא ממש סוד, לפעמים אני בוחר מרואיינים בנושאים שמעניינים אותי, שאין לי מספיק ידע, אז איך אני הולך למומחה בתחום, מציע לו להתראיין, ואם הוא אומר כן, אז יש לי הזדמנות ללמוד תוך כדי. והדבר שמאוד חשוב לי, שהזכרתי שאני חומר ורוח, אני בראש שלי, בפילוסופיה שלי וגם בפודקאסט, עובד לפי מודל שאני קורא לו מהנה, שקודם כל מהנה בגימטריה זה 100, שזה כבר מגניב, וזה ראשי תיבות של מיינדסט, הגדלת הכנסות, ניהול הכסף והשקעות, כלומר קולות. ואז אני מנסה להביא פרקים, זה לא אחד, 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 אבל בסוף אני מראיין אנשים בכל תחומי החיים, כי כל אחד זה ספירלה אינסופית של צמיחה, וכל אחד נמצא במקום אחר בחיים, שהוא צריך את השינוי, את הצמיחה בו ואת התמיכה, וככה אני בוחר.
ואתה שואב קצת השראה מהבודהיזם, שאתה די מתעניין בזה?
אני יותר הינדו, אבל כן.
כן, הינדו.
לא משנה, זה אותו דבר בגדול. מה זה השראה? אני חי ככה, אני... עכשיו, מה זה חי ככה? זה פילוסופיה, למשל, כמה... וזה אימון של שנים. למשל, שבא אליי לקוח, לא משנה באיזה גילו, מ-30 עד 70, מילים ראשונות, לא נעים לנו, התחלנו מאוחר, ואנחנו לא מספיק מבינים, כאילו מתנצלים בפניי, עכשיו אני לא... אני אומר להם, אני צינור של ידע, אני כאילו, אני בא לשקף
לכם... כאילו, אתה בא לשפוט אותם, אבל אתה לא...
ככה אנשים מרגישים. אני מאמין שגם הרבה מאזינים שלכם לא נעים להם, כי הם לא מבינים... הכל בסדר, למשל...
אז אין לא נעים, זה משהו שלא שמענו עד עכשיו.
אני... כי אתה מראיין את האלה שיודעים, אבל לא... דברו עם מאזינים, אני מאמין... שיש הרבה ש... וואי, איזה בסה שלא ידענו עד גיל 32 שאפשר לעשות ככה וככה. אז אני אומר, אז למשל...
לא, לחיות... אתם לא עושים בכלל, זה מה שקורה? כן, שלא נעים להם?
כן, הרבה פעמים לא נעים, לא יודעים. אז אני למשל לא שיפוטי, זה חלק מ... אני אומר, אני צינור, אני לא בא... אני בא להעיר לכם באלף את הדרך. תיקחו, לא תיקחו. אז זה חלק מהחיים שלי, בוודאי.
אז מי שיגיע אליך, אתה אומר, אני לא שופט, וזה משהו שמאוד נוח לאנשים לחיות איתו.
א', זה מאוד נוח, אני גם יכול להגיד לך שיחסית, הייתם שניכם בחלק מהכנסים שלי, וגם מאזינים, אחוז אנשים שמאזינים לי עוקבים אחריי, הוא גבוה יחסית לפיננסים, אני לא יודע איך זה בציפור פיננסית, כי אני לא מאיים, אני אומר, כסף הוא אחלה כלי לחיים, הוא לא מטרה. עכשיו, יש סטיגמה כזאת של גברים, כסף, מטרה. לא, יש כאלה שכן, ויש כאלה שלא. אז אני מנסה לעשות את זה הרבה יותר בגובה העיניים, שבאמת כל אחד יתקדם, כי אני לא מוכר אף מוצר, אני מוכר בפודקאסט במרכאות ידע. קחו, תעשו עם זה משהו.
האם לדעתך יש שינוי בעולם הזה של הפודקאסטים ביחס למתי שאתה התחלת, לעומת היום? האם זה, אם עכשיו מישהו מתלבט עם להתחיל פודקאסט בעצמו, אתה ממליץ? אתה לא ממליץ?
קודם כל יש שינוי אדיר. אני התחלתי בנובמבר 2018, הייתי בין הראשונים בפודקאסטים בעברית, אז גם עוד לא היו כמעט קבוצות פיננסיות בפייסבוק. זאת אומרת, בקטע הזה היה לי את הראיית הנולד להתחיל קצת קודם. אז היה יותר קל. היום יותר מאתגר, כי יש בחירה. בסוף אותה כמות פקקים יש, או חדר כושר.
אז... פקק, לא פקקים. אז...
כן, אבל בגדול, הפקק אז הוא גומר את הפרק, הוא לא יתחיל כבר פרק הבא. אני אומר, כמות הפקקים... וכמות האנשים שעושים חדר כושר היא נשארה כמעט קבועה, זאת אומרת, מה שאני רוצה להגיד, כמות המאזינים לא גדלה בכמות שגדלו כמות הפודקאסטים.
אצלנו זה גם צופים, דרך אגב. צופים בנו.
שלום, אני רגיל.
אני דווקא חושב שהם דווקא גדלו, אני חושב.
כן, אבל לא באותו יחס של כמות הפודקאסטים.
כי אגיד לך למה, כי הרבה יש יותר פודקאסטים, אז זה בצוות תרנגולת, ואז הם מביאים עוד אנשים שבחיים לא הזינו לפודקאסטים,
נכון.
ואז הם מתאהבים ומתלהבים מזה.
נכון, אבל אם כמות הפודקאסטים הפיננסיים צמחה פי 10, המאזינים צמחו פי 2. עכשיו, נכון שאתם מעלים פרק פעם בשבוע, אני פעם בשבועיים, אז יש להם כל יום להזין למישהו אחר. אבל אני רוצה להתייחס לשאלה שלך, האם להקים פודקאסט. להקים פודקאסט צריך להבין למה אני מקים אותו. יש כאלה שמקימים אותו... אני באתי עם תשוקה לנושא, היה לי תירוץ להכיר אנשים מעניינים, התחלתי, במקרה זה גם הצליח עסקית. יש כאלה שבאים רק לעשות מזה מנוף עסקי. אז צריך להבין באמת מה המטרה, אני יכול להגיד, שגם מה זה הצלחה, זה פילוסופיה בפני עצמה, אבל לוקח זמן להשיג הרבה מאזינים, זה יכול לקחת 10 פרקים, 20 פרקים, 30 פרקים, צריך פה מרתון.
וגם היום יותר קשה להתחיל, כי אנשים כבר שמעו פודקאסטים, אז הם אומרים, זה אותו דבר, הם לא רוצים לשמוע.
נכון, אז אני אומר, מי שבא להקים פודקאסט, אם זה תשוקה שלך, יש לך סיבה, טוב, מצוין, תביא את הקול הייחודי שלך, אבל תדע שזה לאורך זמן, מרתון, ואל תמדוד את זה בכמה הזינו, כי יכול להיות שהזינו 200 שעזרת להם, מצוין. כאשר משאר מחפשים, הזינו לי אלפים, 10,000, אז צריך להבין מה המטרה האמיתית, ולא להיות מושפע אם הזינו לי 82 או 2000 או 17. כי אצלי יש ירידה, אז קודם כל תקופת המלחמה יש ירידה דרמטית, וגם בתקופה אחרת, בזכות זה שיש יותר פודקאסים, אז מאזינים לי פחות, אז זה בסדר. אבל אני, כל זה אני עוזר לאנשים, אז...
אני מכיר הרבה אנשים שהתחילו, ועשו 10 פרקים, ופשוט הפסיקו. שזה...
אז שום, כמומחה לפודקאסטים, אז שיבואו להרצאות שלו והדרכות, ויגיד להם, זה מראטון, ומי שלא בא לעשות לפחות 20, 30 ומעלה, הוא לא יתפוס שוק היום, כי יש... זה צפוף.
אתה גם צריך להיות מאוד עדכני בהתאם למה שקורה, צריך לייצר רצף, וגם המציאות כל הזמן משתנה, ולפעמים אתה גם פוגש מרוענים בתחומים שבכלל לא הכרת קודם שהם קיימים, והם יכולים לתת ערך למאזינים שלך.
נכון, אני מסכים איתך, אז לכן אני, כשאני בא אקלקטי, כשאני בא מכיוון הרוח לחומר, תמיד יהיה לי נושאים שגם מעניינים אותי אישית, כי אני מראיין, אתה במקרה ראית לא מזמן שהיית איתי באיזשהו פרק, אני מתלהב מזה, זה עדיין מרגש אותי, ועשיתי למעלה מ-130 פרקים. אז מי שאין לו את הדרייב הזה, לא יתחיל.
מתוך הניסיון הרב שלך בפודקאסטים, תן לנו איזה טיפ איך להוציא דברים מעניינים מהמרואיין.
לעשות תחקיר. יש כאלה שהם לא מיומנים בלרעיין, והם לא יודעים. אני יכול להגיד לך מה אני עושה. אני כל מרואיין שעולה על הפרק, לא משנה אם הציעו לי אותו או שאני מעוניין, יש שיחת הכנה של בין 30 לשלושת רבעי שעה, אני שולח לו שאלון מאוד קצר, שנותן לי עוד זוויות, אם זה מישהו שיש לו אתר או תחום, אז אם זה תחום שאני מכיר, אז אני מכיר. אז אם זה התחום שאני לא מכיר, אני נכנס לאתר לראות מה הסיפור שלו. לפעמים אני שואל בקהילה שלי, מה הייתם רוצים שאני אשאל בתחום הזה, לא אומר מי, כדי שיהיה הפתעה. ואז אני מכין תסריט של שאלות, זאת אומרת, הכנה לראיון, אצלי יכול לקחת בין, במצטבר כשעה וחצי, עם שעתיים, ואז אני יכול להוציא מהמרואיינים זוויות או דברים שהם לא דיברו, כי אם זה מישהו ש... אני אשאל אותם שאלות שכבר כולם שאלו, התחום הזה מוכר, זה לא מעניין אותי, והמאזנים משתעממו. ככה אני פועל.
ואוקיי, ותגיד לי, איך כל זה משתלב עם המועדון עסקים שעשית? מה, אנשים שואלים אותך בעקבות הפודקאסט, אתה נותן להם ייעוץ עסקי, מה, איך זה בעצם עובד?
אז זה לא מועדון עסקי, זה מועדון כסף והשקעות, אני גם מנטור עסקי, אבל זה לא במועדון. מועדון כסף והשקעות נולד מהמקום שמה זיהיתי? זיהיתי שהרבה מאוד אנשים רוצים, יש להם, הקשיבו לכל הפודקאסטים בעולם, לקחו את כל הקורסים בעולם, הלכו לכל הכנסים שבעולם, לא עשו כלום. עכשיו, למה לא עשו? כי מפחדים לעשות את הצעד הראשון. דבר שני, אנשים מחפשים מי להתלבט. כלומר, חסר להם לפעמים ידע וחסר קהילה.
זאת אומרת, זה מיועד לכל בן אדם, כל בן אדם שהוא.
כל בן אדם שהוא. יש לי במועדון בערך חצי נגיד שכירים וחצי עצמאים. הרעיון של המועדון, אנחנו עושים שני זומים בחודש, יש פעמיים מפגש, יש קבוצות וואטסאפ של התייעצות, שאני נותן ערך מכל אחד. אני ראיתי שאנשים רוצים אותי, שאני אהיה מעורב איתם בדרך, בזכות הפודקאסט.
מה, להתייעץ עכשיו? אני הולך להשקיע ב-XYZ? תגיד, עמית, מה אתה חושב?
כן, אבל דברים כאלה אני לא נותן בקבוצה עד כדי כך, כי אני צריך להכיר את האדם, אבל רוצים לדעת כיוונים, הכוונה כללית. אז באים אלה לייעוץ, הוא יקר. אז ככה אני יכול לתת להם את אותי, וגם שני זומים בחודש הם יהודים, לפעמים אני מביא עורכים, אז הם מקבלים ערך שוטף, הם מקבלים מקום שאפשר להתלבט עם קולגות.
בהחלטות אמיתיות, אתה אומר, ולא רק בתיאוריה, רק עם
בפרקסט. כן, העיקר זה להתחיל, העיקר זה להתחיל, כי עוד פעם, הרבה אנשים, היישום, זה מה שעוצר אותם. עכשיו, יש לנו למשל מסורת במועדון, כל ראשון לחודש, יש קבוצה אחת שהיא רק אני מספר, ויש קבוצות התייעצויות. בקבוצה שאני מספר, אני פותח אותה לשיתופים, ואני אומר לכל אחד, צפרו מה עשיתם בחודש שעבר, בקשור לכסף, ואני משתף גם.
קבוצת וואטסאפ או...
כן, קבוצת וואטסאפ. יש לנו גם דיבור, אבל דברים אחרים, אבל זה קבוצת וואטסאפ, ואני אומר, בואו, כל אחד שרוצה, לא חובה, שתפו. ואני משתף גם דברים שאני עשיתי. אז למשל, בחודש דצמבר שיתפתי, שהגשתי את התביעה לחרבות ברזל שהיה קשה,
ושהיא... את התביעה מה? לפיצויים?
לפיצויים של אוקטובר. ירדו לי ההכנסות למעלה 60% באוקטובר.
וואו.
דיווחתי שהתקנתי את הקובץ אקסל המשפחתי, איפה כל הדברים שלנו, כי אשתי פחות מעורבת, וישבתי איתה על זה.
וכל זה היה במועדון?
כן, כן, לא, אני מעדכן. אני לא נותן מספרים, אני מעדכן. כל אחד מעדכן מה הוא עושה. ואז, מי שרוצה. ואז אנשים אומרים, התחלתי להשקיע, אני מחפש להחליף חשבון. עשיתי זה, עשיתי זה. זה נותן השראה, זה נותן כוח, ואנשים נוצרים חיבורים, ואני חושב שהיום, בעודף אינפורמציה שיש, בעולם הזומי שיש, קהילתיות חסרה, אבל קהילתיות אמיתית, וזה עולה כסף, זה לא בחינם. לכן זה...
כמה זה עולה?
180 שקל לחודש, הוראת כובע, אפשר להפסיק מתי שרוצים, אין התחייבות. אז הם מקבלים גם כל מיני בונוסים וסיפורים, זה גם לא פתוח.
כמו שאני מכיר אותך, אתה נותן הרבה יותר מהתמורה הזאת.
כן, זה גם, זה לא פתוח כל מן, כל כמה חודשים, אני פותח את השערים, ולהיכנס, אבל הרעיון הוא, קודם כל זה סינון לאנשים רציניים. מי שבשבילו לא שווה לו סכום X, עכשיו יש כל שם גידו הרבה, מה זה בעיני המתבונן. אבל בעיניים שלי, מי שלא שווה לו ב-2,000 שקל לשנה, יקבל 24 מפגשים בלייב איתי, קבוצות התייעצויות, מומחים והטבות כאלה ואחרות.
חיבורים.
חיבורים. יש גם קורס דיגיטלי שלי, של בונים עתיד מהשקעות, בונוס מתנה, שלדעתי רוב השכל של עולם ההשקעות נמצא שם. אז זה בסדר, אז זה איזשהו סינון, כי אני בסוף רוצה גם בזכות הפודקאסט, שאנשים באמת ישנו את מצבם, אחרת למה אני זאת הפודקאסט, כאילו. ועזרתי לשמחתי לאלפי אנשים, עשרות אלפי אנשים, אז זה המטרה. והמועדון זה עוד משהו משלים, למי שמתאים.
עמית, אתה משקיע מגיל מאוד צעיר, תרצה לשתף את הצופים באיזה ערוצי הכנסה בעצם יש לך באופן אישי, מה שתרצה
לשתף. כן, אין בעיה, כאילו, לא סכומים, אבל זה... קודם, אני קודם שוכח שזה גם מצולם, אני רגיל רק ל... אז קודם כל, אני התחלתי בגיל 16 בשוק ההון, באמת בגיל מאוד צעיר, ולצעירים בחבורה, כולל אתכם כנראה, אז הייתי רואה יום אחרי זה בעיתון, מה היה יום קודם, אני עוד מהדור שהיה עיתון, לא היה, אינטרנט לא היה שום דבר, דבר איתכם בערך השנת 1978, אז התחלתי בגיל מאוד צעיר, לא רציתי להתעסק עם נדלן אף פעם, כי פחדתי, היה לי כל מיני אמונות מקבילות, שאז לא היה מי לשאול, אבל מה שקרה אחרי המשבר הכלכלי של 2008, שבמקרה או לא במקרה, ב-2009 עשיתי הכי הרבה כסף אי פעם בחיים שלי בשוק ההון, כי הייתי מאוד נזיל, ואז הכל התרסק, לא פחדתי מכלום, וזו הייתה התאוששות מטורפת, אז, ובדיוק עזבתי משרד שכיר להיות עצמאי. אמרתי, מי יודע אם במשבר הבא המזל ישחק.
ב-2008 הפכת ל...
ב-2009. רגע, ב-2008 עזבתי משרה של 20 שנה שכיר, הפכתי להיות עצמאי, ואז ב-2009, כשעשיתי הרבה מאוד כסף בשוק ההון, אמרתי, במשבר, עכשיו אני, אין לי איזה מזכורת מובטחת, מי יודע מה יקרה במשבר הבא? אמרתי לי, אשתי, אין ברירה, צריך נדלן. למה? כי נזכרתי שבשנות ה-30 של המאה הקודמת, עליית הנאצים לשלטון, וכל זה מי ששרד בסוף היה מי שהיה לו נדלן. אז התחלנו בארץ בקרמיאל, בשתי דירות, באזור 2014-15, בא כחלון, בא עוזה, דיברו על כל מיני, הביאו את המס שבח.
מס שבח שלישית.
כן. לא, מס שבח, אז לא היה, מס שבח סיפורים, אמרתי, הולכים נגדי כמשקיע, אני קטן, מי אני? מכרנו ברווח מאוד גדול, בדיעבד זה היה מוקדם מדי, אבל ב-2017, כאילו לפטר המס, התחלתי להשקיע בחול, ופה זה גם אסטרטגיה לפיזור מטבעי, אז יש לי דברים בארצות הברית, יש דברים בגרמניה, שזה באירו, דולר, ועוד ערוצים, יש לי הרבה מאוד הכנסות, אם זה אפיליאציות, אם זה ספרים של אשתי ושלי.
ספרים באמזון.
באמזון גם מוכרים בארץ, אתר אינטרנטי.
כאילו אתה הולך לישון ואנשים קוראים את הספרים.
כן. עכשיו, אוטום, אז לא מתעשרים מזה, אבל...
אין בעיה, אבל אשתי... גם 300-400 שקל אתה קם בבוקר?
לא, יש לנו, שמחתנו יותר, אבל אשתי, פשוט הספרים של אשתי, זה כי היא אומנית פסיפס, זאת נישה שאין הרבה ספרים ואין הרבה כותבים. אז עכשיו היא בדיוק מעלה את הספר העשירי שלה באמזון, אוטוטו, וזה מביא, בוא נגיד, בין 1,000 ל-2,000 שקל בכל זאת ספרים שלה ושלי. אנחנו לא עושים שיווק, לא עושים כלום. אז המודל הוא, אנחנו מנסים כל שנה להגדיל את ערוצי ההכנסות לפחות בשני הערוצים, ולפעמים זה מצליח, לפעמים זה מביא דולר בשנה. אפילו ערוץ יוטיוב שיש לי, הוא לא מביא הרבה כסף. אבל מה אכפתי? שמת שם פרסומות, אז לפעמים יש חודשים שזה $10, יש חודשים שזה $30.
שקעת פעם אחת והוא מייצר...
לא, אני כבר עושה סרטונים בכל מקרה, אני כבר עושה דברים, אז מה אכפת לי שיהיה לי ערוץ ולעשות לו מוניטיזציה? הם מסכימים לעשות רק שיש לך מעל 1,000 סאבסקרייברס ואיזה כמות שעות צפייה.
מה זה אומר רק ל...
אפשר באמת להכניס כסף מיוטיוב?
כן, אבל אני, אצלי, נועה קירל וכאלה מרוויחים כנראה מיליונים, אני... כן. אז אני אומר, זה בגדול, בין $10 ל-$40 בחודש, שמשלמים אחרי שזה מגיע ל-400 שקל, אבל מדי פעם מגיע.
נחמד.
נחמד.
אבל אתה לא צריך לעשות כלום.
בדיוק.
אתה נותן ידע ותוכן.
אני כבר, כל מקרה עושה את זה. עכשיו, אני לא עשיתי, אני אמרתי, אני לא רוצה לבאס את המאזינים, אני לא אעשה עם מוניטיזציה. יום אחד בא אליי איזה חבר, אומר לי, תגיד, אתה מטומטם? אמרתי לו, למה? הוא אומר לי, אתה לא מבין, יוטיוב, לא שואלים אותך, הם מצמידים לך פרסומות לדברים שלך, בכל מקרה, אז תעשה לפחות שאתה תקבל מזה.
מה זה אומר רק ב...
כשאתה נכנס ליוטיוב, אם אין לך אדבלוק, אתה רואה בהתחלה פרסומת, אז מישהו מקבל על זה כסף. היוטיוב מתחלקים עם היוצר של הסרטון בכסף. עכשיו, זה בין דולר לעשרה דולר לאלף צפיות. עכשיו, אני לא נועה קירל שיש לי מיליונים של צפיות, אבל יש לי כמה אלפים בודדים בחודש, זה זז הסכומים, אני לא יודע, אבל אני אומר, כקונספט, המיינדסט, יאללה, מה אכפת לי? זה מפה ומפה ומפה ומפה, כל טוב.
לגמרי.
יפה, יפה.
עמית, בשנים האחרונות עשית כמה כנסים מול מאות אנשים, גם בבית ציוני אמריקה, גם בבאר שבע, אני בעצמי באתי, וגם הוצאת ספר על כסף והשקעות. רציתי לשאול, איך התחושה להשפיע על כל כך הרבה אנשים, ולגרום להם להתחיל להשקיע?
זה לא רק להשקיע, זה גם לחבר זוגיות לפעמים. תשמע, זה מאוד מרגש, אבל עם ההתרגשות, יש לזה לפעמים פחדים, מה שנקרא ככובד האחריות, זה כאילו, אתה אומר, וואלה, אני משפיע על אנשים, אני צריך להיזהר מה אני אומר, לכן אני בורר את המרואיינים.
אז אתה אומר, זה הרבה יותר אחריות.
זה הרבה יותר אחריות, ושבאים, נגיד, עוד פעם, שאני יושב עם זוג שמגיע אליי פנים, בארבע עיניים, כאילו, בחדר במשרד, אז זה בסדר, אני יכול לדבר איתם, אני רואה מי הם, אני יכול לדבר איתם חופשי, פחות זה כמו שאנחנו מדברים פה, ואפילו יותר חופשי. אבל כשאתה מגיעים אנשים זרים, שאתה לא מכיר אותם, ולוחצים לך את היד בהתרגשות, ואומרים לך תודה, ובאר שבע זה היה מאוד בולט, כי אין כמעט דברים בדרום, אז באו אנשים מנתיבות, מסדרות, מבאר שבעים, שהודו לי על זה שאני הסכמתי לעשות כנס בבאר שבע, והם לא צריכים לנסוע לתל אביב. אז זה מאוד מרגש, ואת האמת זה חלק מהסיבה שאני ממשיך. לפעמים זה נורא מעייף, אבל אתה רואה, וואלה, אתה עוזר לאנשים לשנות את החיים שלהם, שיהיה להם חיים יותר טובים. עכשיו, יותר מזה, מה שאתם עושים בציפור פיננסית ובעוד מקומות, צריך להבין שאני היום עוזר לזוג בני 40, שלושה ילדים צעירים, הם יגדלו את הילדים שלהם אחרת, זה כבר השפעה לדורות. זה כבר לא השפעה נקודתית על הזוג הזה, יש לו עוד הכנסה של 2,700 שקל בחודש, ויצאו מהמינוס, שזה אחלה. הם יגדלו את הילדים אחרת. גדלים פה דורות אחרים, ואם יש לי את הזכות להיות חלק מזה, כבוד.
ויש לך איזה פרויקט שרוצה להביא את כל הידע הזה, לפעמים, תראה, אני חושב שאנשים שמאזינים לפודקאסטים, בדרך כלל הם עשירונים מיליונים, הם יותר מסודרים, איך לדעתך אפשר להביא את זה באמת לפריפריה, ולכל האוכלוסיות ואת כל, בכלל את כל הידע הזה, כי הפודקאסטים פשוט כלי שמנגיש את זה, יותר קל לצרוך.
גם יש קבוצות פיננסיות בפייסבוק, יש 10, 15, 20.
כמו הקבוצה שלך וציפור פיננסית.
לא, שלכם הרבה יותר פעילה, שלי הרבה פחות פעילה, אני מביא יש עוד טובות פעילות. לא, מה אני רוצה להגיד, זה לא רק על עשירונים מיליונים, אני טוען שבסוף, בסוף, 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 כל אחד זה אחריות אישית. אז אני יכול ללכת לראות את האח הגדול, ולצפות בחדשות המבעשות שיש לנו בזמן מלחמה מבוקר עד ערב, ואני יכול להגיד, אני מסתכל על פעמיים ביום על החדשות, ושאר הזמן אני עושה משהו. זאת אומרת, ההנגשה, אני טוען שהיום כל אחד יכול להתחיל, זה תלוי בלקיחת אחריות. הרבה יותר קל זה לשעמם, להתבחין, לקטר, להגיד, ההוא לא בסדר והוא לא בסדר. אין לי איזה רעיון גאוני, ואני חושב שיש המון עמותות היום, אם זה פעמונים, ואם זה מתייעלים, ואם זה כל מיני דברים, דברים ש... אתם עושים ואנחנו מעורבים. אפשר היום לעשות, אני, אין לי איזה משהו קסם להגיד שאפשר להנגיש יותר, כי הכל מונגש. מי שרוצה, הכל מונגש, הכל אינטרנטי, בטח הפייסבוק, שהכל חינם, לא צריך ישר לשלם. יוטיוב, טונות של סרטונים ודברים. הבן שלי, למשל, עכשיו הוא בצו 8 במלחמה, אז פעם שהוא בא, אז נתתי לו איזה ארבעה ספרים שלי של כסף והשקעות, אמרתי לו, כמה ספרים, תחלק לחבר'ה, אין לכם, כשאתם לא בפעילות, אתם הרי משתעממים.
גם תרומה, כן.
כן, כאילו, אז הוא אומר לי, אתמול הוא כותב לי, אבא, אני עושה לך שיווק, זה שם של איזה בחור, אני לא מדמיד, אני רוצה לדבר איתך. הוא לא מצוין. אז אני אומר, אפשר, זה פשוט יש ספרים.
כאילו, אתה אומר גם צריך להנגיש את זה פיזית, לא רק, זה לא נגמר בפודקאסטים.
לא, אבל האדם בסוף צריך לרצות, כי אני אומר, יש ספריות, בכל יישוב יש ספריות, לא צריך לקנות ספרים, יש יש אינטרנט, יש יוטיוב. זה בסוף צריך לבוא מבפנים. ולהגיד, אין חינוך פיננסי, קודם כל בכל העולם אין. זה לא רק בישראל אין, בשום מדינה אין. בשני בדקתי. אז זה לא, תמיד נורא קל להגיד, לא מה אין. אולי אין, כי מדינות, כממשלות, כהגדרה, לא רוצות שהציבור ידע.
ובכלל, תחשבו מה יש, כן, אתה, אנשים שמובילים את השיח על תודעת שפע, או לפחות שאני, בין אלה שאני מכיר לפחות.
כן, אז אני אומר, יש הכל. תחליטו שאתם רוצים. עכשיו, אתם לא רוצים? אתם רוצים לקטר, למה הוא לא נתן לי, למה לא מלמדים, למה זה? בסדר, תהיו שם.
אני רוצה לחבר את זה רגע לפרספקטיבה של חינם מול מוצר בתשלום. איך אתה רואה את העניין הזה? כי פודקאסטים ויוטיוב וזה, זה, זה חינם.
אז תראה, כשאני עושה השקה של מוצר בכסף, אז כמו מועדון או דברים אחרים מדי פעם, אז במסרים השיווקיים שלי, אני מסביר לאנשים כמה החינם בסוף דופק אותם. עכשיו, איך אני אומר? כל מאזין וצופה, תשאלו את עצמכם כמה מדריכים חינמיים הורדתם למחשב, כי היה מדריך חינמי. ההמשך של השאלה, כמה וובינרים נרשמתם כי שלחו הקלטה. אצלכם במחשב עכשיו טונות של וובינרים, טונות של מדריכים, לא פתחתם אף אחד. למה? כי זה בחינם. לקחנו ולא עשינו עם זה כלום. זאת אומרת, מתישהו החינם דופק אותך. עכשיו, אני צורך תוכן חינם, בדיוק אתמול, לא זוכר למה עשיתי זה, בלילה אף, לא זוכר להירדם, אז עשיתי חשבון שהשנה הוצאתי 72 אלף שקל על קורסים, מנטורינג וזה, כאילו, על עצמי, וקורסים שלמדתי וזה. אז זה סכום מאוד גבוה, כי השנה עשיתי גם דבר אחד שהוא מאוד קיצוני, אני בדרך כלל נמצא בצווחים של... לא, בארץ, אבל זה משהו 80% רוחני וזה, אבל... בשנה רגילה אני מוציא גם נגיד בין 10 ל-20, לא מדבר על תוכנות וזה, אבל כי אני רוצה להשאיר, אבל אפשר גם ב-500 שקל, 300 שקל. אבל אני אומר, בסוף רק חינמי, זה נשאר מאותם אנשים
שבסוף... אז אתם רוצים להתקדם פיננסית, תוציאו כסף מהכיס.
כי אז יש לכם בכל זאת, מה הרעיון של המועדון שלי? אחת הסיבות, שאני משווק אותו, אני אומר, ברגע שאתה מוציא... לא, לא אני משווק אותו עכשיו, כשאני משווק אותו.
ברור, ברור, אני צוחק.
אני אומר לאנשים, ברגע שאתה מוציא כסף, עכשיו הם הוציאו כסף, הם רוצים לדפוק אותי. למה? כי הם שילמו לי, דפקו אותי, יצרכו את כל החומר והם יעשו משהו, זה מה שאני רוצה. כי כשמוציאים כסף, עכשיו אתה, ואתם עצמאים, כשזה 180 שקל לחודש, בוא נעשה לך מתמטיקה, תוריד מע"מ, תוריד עוסק מורשה, תוריד ביטוח לאומי ומקדמות מס הכנסה, זה עולה לך בסוף 80-90 שקל בחודש אמיתי מהכיס.
כן.
אז 1,000 שקל לשנה, 1,200 שקל לשנה. כדי להיות בקומיטמנט, אני חושב שלהרבה אנשים זה שווה. אז החינם זה טוב, עד שלב מסוים, כמו למשל, האנשים האלה שילכו ויעשו איזו השקעה בארצות הברית, כמו שאתה עושה, לבד, כי הם קרו בזה, לא ילקחו אפילו שעת ייעוץ איתך או עם קולגות, כדי להבין שהם לא עושים טעויות. אז החינם הוא מצוין להתחיל, אבל משלב מסוים, אני חושב ש...
גם זה וגם פרטנית, כל אחד הוא שונה. זאת אומרת, עצה כללית לא תתאים לכל אחד, ולכן חשוב שכל אחד ייקח ייעוץ שמתאים לו ולמשפחה שלו, ויפעל בהתאם לזה.
בטח. וגם, נגיד, נושא מיסוי, שהוא אפילו יותר אינטרנשיונל. אתה הולך להשקיע, יש אנשים, הולכים להשקיע בארצות הברית, ואחרי זה אומרים, לא ידענו שצריך לדווח. ידעתם, לא שאלתם, כאילו זה עכשיו... אז יש דברים, ולדעת כמה המיסוי בישראל, ואיך זה עובד, והמיסוי בארצות הברית, ואיך זה עובד, ופתאום ה-IRS, פתאום שולחים לך צ'ק בדואר, לא ידענו, תתייעצו, תשלמו קצת, אתם הולכים להשקיע פתאום 100 אלף דולר, 70 אלף דולר, 200 אלף דולר, תלמדו, יאללה, רבק.
לגמרי.
ואוקיי, ואיפה היית ממליץ לקנות בעצם את הידע הזה, כאילו מה, איפה אתה קונה, למשל? עוד מעניין.
לא, אז אני קונה מה שמתאים לי באותו זמן, אבל אני אומר, אדם שרוצה להשקיע בשוק ההון, למשל, שיחפש קורסים בשוק ההון. עכשיו, בשוק ההון, בוא נחלק את זה בכוונה, אני מחלק את זה מיד, יש שלוש קטגוריות. יש מסחר יומי, מסחר שבועי, מסחר טווח קצר. יש כאלה שמאמינים במדדים, ויש כאלה שמאמינים בסטוק פיקינג, למצוא, לבחור מנה. תראה איזה תחום אתה מתחבר, תחפש מי המורים הכי טובים בתחום הזה, תלמד אצלם. בנדלן, יש כאלה שמלמדים איך להשקיע בארצות הברית לבד ולעשות, יש קורסים בזה, יש כאלה שמלמדים איך לעשות לבד בארץ. כל אחד באמת מה שמעניין אותו. אני כל פעם לוקח קורסים בתחום שמעניין אותי, ואין פה משהו אחיד. פשוט צריך להבין, אני רוצה נדל"ן, אני רוצה שוק ההון, אני רוצה לדעת להקים אתר לידים באינטרנט, כמו e-commerce
כן.
סייט. לך תראה, מי מלמד את זה? כאילו, בארץ, בחול, יודמי יש קורסים זולים, 20, 30, 40, מי שיודע אנגלית. 40 דולר.
יש גם בעברית, יש בכל השפות, דרך אגב.
לא, אבל אני אומר, ביודמי, גם הקורסים לא יקרים, כי בארץ יכולים להגיד, מה, אני יוציא עכשיו 3,000 שקל, 4,000 שקל? תקנה קורס ב-20, שני קורסים, שלושה קורסים ב-30 דולר כל אחד, תתחיל להבין את התחום. אני אומר, לא צריך להוציא ישר לרוץ, להוציא הרבה כסף, אבל עוד פעם, אנחנו ישראלים, שילמנו, נדפוק אותם, נלמד, זה יגרום לנו לעשות, זה הכל.
אז אתה אומר, זהו, עוד בעיה שאני רואה שגם אנשים קונים לפעמים קורסים ולא משתמשים בהם בכלל.
תראה, זה ידוע כי אתה קונה את הקורס, זה כמו ביטוח. קניתי, לא משתמש. יש לנו הוצאה לאור של ספרים, אשתי ולי, פרסומת, סיפור פשוט. כשהקמנו אותה לפני איזה 10 שנים, חיפשתי מוצר, מוצרים, חוץ מ... אמרתי, אני אעשה מנוי שנתי, במחיר של 350 שקל, עכשיו... שעת ייעוץ עולה 300-400, כאילו, זה מחיר מגוחך, כאילו, זה משתלם ברמות. אבל מה אמרתי לעצמי? אמרתי שני דברים. אחד, אדם הוציא ספר פעם לזה, אז הוא יבלבל את המוח באותו חודש, חודשיים, ויותר הוא לא יעשה כלום. דבר שני, רוב האנשים שיקנו מנו, כאילו, תמיכה, הם לא יוציאו ספר, הם לא ישתמשו. זה כמו מודל של סוכנות ביטוח. בסטטיסטיקה, אנשים משלמים, אז אנשים קונים קורס, זהו, קניתי קורס, אני בסדר. אני רואה את זה גם. כי בקורסים שקונים ממני, או שאני נותן כבונוסים, אני יכול לראות מעקב התקדמות על שיעורים, אז אני רואה כמה שיעורים אנשים למדו או לא. אבל חוץ מלהנגיש, לתת, להציע, מה אתה יכול לעשות? כלום.
תלמדו.
אני גם יכול להגיד שקניתי הרבה קורסים וסדנאות וכדומה שלא היו טובות, שלא הצדיקו את התשלום, וזה בסדר, גם מזה לומדים, ולאט לאט מחדדים את החושים, מה עובד יותר טוב, מה פחות טוב, וגם אם קניתם קורס והוצאתם... כמה אלפי שקלים, לא נורא. נכון. למדתם, חידדתם את ה...
אני טוען, בקורס, לפעמים אנשים אומרים לי, חברים, כי אני כל פעם שנה כמעט הולך איזשהו קורס, וחלקם איזוטרים שאני לא מבין למה אני הולך, אבל אני אומר, אני לא יודע. אני אומר, מספיק שבקורס, לא משנה כמה עולה, אני אקבל תובנה אחת או שתיים שעשו לי סוויץ' בראש, זה מספיק, אני לא צריך את כל מה שיגידו להשתמש בו. עכשיו לא מזמן קניתי עוד קורס יחסית זול באיזה תחום שאני עוסק בו, תחום שאני מכיר ופועל בו. אבל הביא לי איזה 2-3 דברים, ומי שרואה, נגיד, אם אתה רואה את הסטורי שלי, אני עושה מלא ניסיונות, פתאום למדתי שבסטורי אפשר לי, דרך האינסטגרם אם אני מעלי, כי אני חלש בעולמות
האלה. אה, שפשר לשים טריק?
שאפשר לשים שאלון, שאפשר לשים דמוי טיימר, כל מיני דברים שאני לא... אז אני עכשיו מתאמן. עכשיו, זה קורס שהיה רובו לא חידש לי כלום, אבל כמה דברים קטנים, אז הלכתם לקורס, קודם כל תבואו בראש פתוח, תקחו דבר אחד, 2-3, וכן, יש כאלה שמאכזבים.
או להכיר אנשים אחרים, אם אתם הולכים לאיזשהו מפגש. מספיק שהכרתם בן אדם אחד ששינה לכם משהו בחשיבה, או עשיתם איזשהו שיתוף פעולה, זה כבר החזיר את ההשקעה.
אז במועדון שלך יש גם מפגשים פיזיים?
כן, 2 בשנה, ללא תשלום מבחינתם. אבל אני רוצה להגיד מה שתמיר אמר, יש את המושג הזה, נטוורקינג. אנשים, כאילו אנחנו משתמשים בזה נטוורקינג, אבל אנשים בדרך כלל לא שמים לב לשתי המילים באנגלית, נט. וורקינג, וורקינג, צריך לעבוד כדי לייצר נטוורקינג. אז בשביל זה גם במועדון אני עושה 2 פעמים בשנה מפגשים, כדי שגם יכירו, מקבלים גם הרצאות תוכן, אבל גם שיכירו אחד את השני, כי בסוף, כמו שתמיר אמר, ההוא מכיר את ההוא, אז גם הם מתכתבים ביניהם ומכירים בזומים, אבל אתה זה זה, אתה זה זה, ו...
אתה חושב שזה מקדם אותם המפגשים האישיים האלה? אתה רואה את זה?
א', אנחנו יחסית המועדון די חדש, היה אחד, יש בעוד שבועיים עוד אחד, אני רואה שזה מקדם, כן. אתה יודע, זה כמו כל מפגש אנושי, לא כולם מתחברים לכולם.
ברור.
אבל יש לך פתאום עם מי לדבר, עם מי להתייעץ.
מספיק הזוג חברים הזה, או 3 אנשים, שביחד הם עושים דברים, וכבר חיברת ביניהם, והעצמת אותם, קידמת אותם.
כן, ומאותו רגע, הם כבר ביחד, ממשיכים הלאה, זאת אומרת, הם לא צריכים אותי, כאילו, כמו שתמיר אמר, על ללכת למפגשים. עכשיו, אני, נגיד, טיפוס בחיים הפרטיים שלי, אני לא איזה נטוורקר גדול. אז אני הולך לכנס, אני מרגיש מובך כמו רוב האנשים, רק צריך לזכור שכולם מרגישים מובכים. מי שלא בא עם מישהו, אז צריך לנסות ללכת למישהו.
וגם אם הולכים לכנס כזה, אז הטיפ שלי זה לא לעמוד בצד, אלא לבוא ולהכיר אנשים חדשים, וככה להגדיל את המעגלים סביבך.
זה מיומנות.
מיומנות.
או שאתם תלכו למארגן כנס שהוא יוזם את השיחה. הוא אומר, הנה, הוא יודע להציג.
לא, זה קשה. כשאני בא לי, כמו שהיית, זה 400 איש, אני תרובם לא מכיר, אני לא יכול.
ברור, זה קשה.
לא, אני מדבר על דבר כזה, אבל למשל, כשאני הולך פעם בי עם אשתי לאיזשהו כנס הזה, אז קודם כל, אנחנו לא יושבים ביחד. אם אני יושב איתך, אז אני בטוח אזור הנוחות. אז אני צריך לצאת באזור הנוחות שלי, וזה חלק ממיומנויות, שאנשים צריכים לצאת מאזור הנוחות. חינם הוא נוח.
גם ורבלית, גם ביצירת קשרים.
הכל, הכל. זה כאילו הכי נוח, זה להיות עם מי שאתה מכיר, להיות עם, או עם הטלפון. אז אני משתדל להשאיר את הטלפון באוטו.
עם הטלפון גם זה בקע.
אני אישית משתדל להשאיר אותו באוטו. הטלפון שלי אישית גם הוא 24/7 על שקט. זאת אומרת, אנשים יודעים, אני קשרים, תשאירו לי הודעה, אני אחזור אליכם. אני תמיד על שקט, כי אני אבחר עם מי לדבר ומתי. אבל מיומנות.
עמית, שאלה שאנחנו שואלים את כל המרואיינים, הרבה בעקבות השראה ממך, עם שלושה טיפים. אצלנו זה טיפ אחד, טיפ הזהב. מה טיפ הזהב שלך? משהו שלא דיברנו עליו עדיין.
שכסף מייצר כסף בכל סכום. מה הכוונה? יש אנשים שפחות מיומנים בעולם התוכן שלנו, שהם חושבים שעד שלא יהיה להם 100, 200, 300, 400 אלף שקל, הם לא יכולים להתחיל. וזה לא נכון. אפשר להתחיל לעשות הוראת קבע, לא משנה למה, לקרן, כאילו בשוק ההון, להשקעה כזו או אחרת, ב-200 שקל לחודש, 300 שקל לחודש. תתחילו המוקדם שככל שאפשר, והכסף מייצר כסף בכל סכום, וככל שהאמצעים שלכם יגדלו, תעשו. ועוד דבר שאני אגיד, למרות שאמרת אחד, שהוא חשוב לי, להתמקד בהגדלת הכנסות ולא בצמצום הוצאות. צמצום הוצאות הוא הרבה יותר קל, אני לא אלך, אני לא אקנה, אני לא אעשה, אבל
הוא בסוף... גם סופי.
אבל זהו, זה החיסרון שלו, הוא סופי. בסוף צריך לגור איפשהו, צריך לאכול משהו, צריך להתנייד איפשהו, מי שיש ילדים, חינוך משהו. להגדיל הכנסות, כמו שעשיתי להגיד, יש לי ערוץ יוטיוב, לא מביא הרבה, מביא 500-700 שקל בשנה, מה אכפת לי על הכיף?
כן, אבל זה גם כל הזמן הולך וצומח, כי העוקבים שלך הולכים...
כן, אבל זה מיינדסט. עכשיו, אני אומר, לא משנה הכלי, המיינדסט, תמיד לחשוב על עוד. שכירים, לכו לבקש על העם מהבוס. הרבה פעמים שכירים לא מבקשים. אז זה סוג של הגדלת הכנסות. יש דברים שאפשר לעשות בבית, יש דברים לעשות יצירה, יש המון אפשרויות, אבל המיינדסט צריך להיפתח, לחשוב על עוד, לא על פחות. כי ברגע שאני מחפש הזדמנויות, הם יגיעו.
ובכלל, איך אתה מחפש הזדמנויות בכל התחום של היזמות שלך, כמו המועדון או דברים כאלה, לאן אתה הולך, מה מניע אותך, ומה היית ממליץ למאזינים וצופים?
עמית, כעמית תא משפחתי או כבעולם ההשקעות? לא, אני כאילו...
כאילו, כן, אם אתה יכול לענות גם וגם, כאילו, מה מעניין אותך, ומה היית חושב, כאילו, לאן דברים הולכים ולאן כדאי ללכת, ובכלל, מה נכון לאנשים לדעתך? להתחיל.
אז אני אומר, קודם כל, אני חושב שצריך לזכור איזשהו פיזור סיכויים. זה אני אומר בעולם ההשקעות, אני עוקב אחרי טרנדים שיש בעולם, רואה אם אני מתחבר אליהם או לא, עושה לפעמים דברים שאני מפסיד בהם מלא כסף, ואז אני מתבאס, איזה טמבל אני, אבל זה בסדר, זה חלק מניסוי וטעייה, כי כל עוד מבינים לא להשקיע את השקל האחרון, בניהול סיכונים, אז למדתי. זה בגדול ברמה של תא משפחתי, ועסקית אני מחפש לראות מה אנשים צריכים, זאת אומרת להשאיר מה השוק, אני חשבתי שאנשים צריכים קהילה, בדקתי את זה, הכנסים, חלק מהסיבה לכנסים שעשיתי, רציתי לראות, כמה אנשים באמת חסר להם, אנשים לדבר איתם, ואז הפכתי את זה לחצי אינטרנטי, זה בארץ פחות מוכר, בארצות הברית זה יותר מוכר, ה-Membership Club, אז זה יגיע לארץ, תמיד בסוף מה שאני עושה עוקבים אחריי. אז זה ברמה שלי, ברמה של האנשים, זה לא לפחד, זה להסכים לטעות, לסלוח לעצמכם, לחמול, compassion, כשאתם עושים טעות, כמו שתמיר אמר, קניתי קורס, היה דפוק. לא יכול להגיד איזה מטומטם, אני שילמתי 800 שקל, ובסדר, לא היה טוב, הבא יותר טוב. זאת אומרת, לזכור שזה תהליך, זה דרך התקדמות, להיות הרבה יותר לחמול על עצמנו גם בחיים עצמם, לא לכעוס על עצמנו כל כך הרבה, אנחנו נורא ביקורתיים על עצמנו.
להפך, להכיר תודה.
זאת אומרת, ולהכיר תודה על מה שיש, ועכשיו לראות איך אפשר לשפר את זה. עכשיו, אם אתה שואל אותי מבחינת ויז'ן, ברור לי שעולם ה-AI הולך לעשות מהפכה. אני משחק עם ה-AI בקטנה שלי, אני רואה איפה אני נעזר בו, יש לי לקוח שהוא גם יהיה בהרצאה של הכנס הקרוב, שאנחנו מכניסים דברים, צ'טבוטים וסוכנים אישיים ודברים כאלה לעסק שלו, אז אני חושב שזה תחום שעוד לא ברור לאן, מה אפשר לעשות איתו, אבל זה תחום ש... צריך להכיר אותו ולא לפחד ממנו, כי זה ישנה חלק מהמקצועות, אנשים יצטרכו לחפש...
זאת אומרת, כן, כמו שאומרים, מי שלא יעבוד עם זה, לא יהיה רלוונטי.
לא, לא, לא כולם, אבל נגיד כותב תוכן, בוא, אנחנו כולנו כותבי תוכן, כותב תוכן שעושה, שמתפרנס היום מכתיבה. והיום אני יכול לכתוב לצ'אט GPT, תכתוב לי כאילו אתה אדם בן 43, עם שלושה ילדים קטנים, ומתלבט האם להשקיע בנדלן וזה, תן לי מאמר ב-150 מילים, למה לא כדאי להשקיע? ואחרי זה אני אומר אותו דבר, למה כן כדאי להשקיע? תוך שנייה יש לי שני מאמרים, גמרתי את הכל, בשנייה.
נכון, אבל זה אוסף לך רק תובנות שיש ברשת, ואם יש לך תובנה מאוד ספציפית לתקופה הזאת, כמו למשל מלחמה ולאור הסיטואציה, ויש לך דעה מאוד אישית, זה לא יביא לך...
אני מסכים איתך, אז תוסיף אז את האדת ולאדת שלך, אבל אני לא צריך לבוא את כל הכותב תוכן. או אתמול ראיתי יוטיוב ראשון, שזה חברה בחול, אני לא זוכר את השם שלה, פיילוט ראשון שהם עשו פיקה, לדעתי, פיקה.com, משהו כזה, שאתה בפרומט אומר, אני רוצה שתעשה לי בבון עם משקפיים צבעוניות, והוא עושה סרטון אנימציה עם בבון עם מחליף לו משקפיים. זאת אומרת, החיבור הזה בין פרומפטים לסרטונים ולעיצוב יהיה. אז כל מי שהיום, נגיד, בעולם הכתיבת תוכן, חלק מזה ישתנה. אז אני אומר, אז אנשים צריכים לראות, כשאני אומר לא לפחד, זה גם אם אתה לא מרוצה במקום העבודה שלך, אתה לא מקבל את ה... תעבור, תחליף, זאת אומרת...
יש מפחדים, הם לפעמים...
בסדר, יש להם קביעות.
יש להם... לא, ברור, ברור.
אז אני אומר, לא בכל מחיר תמיד, אבל הכוונה... יותר נוח להכיר את הלא... את הלא נעים שאני גר בו, כי אתה אומר, אני אעבור מקום, אני לא יודע. אז אני יכול... יש איש אחד בשם אבי גרינברג, לא יודע אם הוא קיים או לא, הוא פיתח שיטת גרינברג, מישהו המאזינים מכיר, נעזרתי בה הרבה, זה שיטת חיבור גוף נפש לפני הרבה שנים, ובאחד הספרים שלו הוא כתב דבר כזה, תדמיינו שאתם חיים על אי, קוקוסים, פירות, הכל, אתם, אבל אתם לבד. באיזשהו שלב נגמרו הקוקוסים, נגמרו הפירות, אתם מתחילים לחפור ולאכול את השורשים מתחת לעץ. עכשיו אתם רואים אי ממול, שיש בו קוקוסים והכל, אבל אתם צריכים לשחות אליו. אז אתם רוצים להגיע, אבל מה? יש קרישים בדרך. אז אם לא תסחו מספיק מהר, הקריש יאכל אותך. אם תסחה מספיק מהר, יהיה לך עוד פעם שקט לכמה שנים, תחיה בקוקוסים. אז אנשים צריכים להחליט האם הם רוצים לחפור, לחפש שורשים.
ניהול סיכונים.
או שמוכנים לסחות, לחפש משהו חדש שעושה להם טוב. גם יש עוד מושג שאני מנסה להסביר אותו, יש מוצר כסף ומוצר נשמה. מה זאת אומרת? יכול להיות שאתה עובד במשהו שאתה לא ממש נהנה, אבל אתה מתפרנס נהדר, הרבה מאוד אנשי הייטק. לא ממש אוהבים את זה, אבל זה... כי סוג של
מלכות. ואז הכסף הוא מפצה על
החוסר. לא, אבל אז אחרי הצהריים או בערב, לך לגלוש, לך תעשה חוג מקרמה, לך תעשה משהו לנשמה. זאת אומרת, בסדר, אתה נמצא כמה שעות, אבל תאזן את עצמך.
אז אתה אומר, זה שיש לי את הקריירה הטובה, ויש לי את ההגשמה ואת ההצלחה, אם אני לא עושה משהו של עצמי של הנשמה, אני בסוף ארגיש רקנות, זה מה ש...
לגמרי.
ולשם אתה הולך.
כן, אז אתה שואל אותי מה אנשים צריכים לעשות, אז אני אומר, בסוף תזהו מה עושה לכם טוב. עכשיו, ברור, זה ניהול סיכונים. אם יש לי עכשיו שלושה ילדים, בני 6-10, ואני עכשיו אתפטר, ואני המפרנס ראשי בבית, אז ברור שאני לא יכול לעשות את זה. אבל אני כן יכול פעמיים בשבוע ללכת לחדר כושר, לרוץ, ללכת למפגש חברתי, לא יודע, להקשיב לפודקאסטים בשפת הים. זאת אומרת, תעשו גם דברים שעושים לכם טוב. האיזון הזה, מי שלא מאזן את עצמו לאורך שנים, בסוף זה יפגע בו. זה יכול לפגוע בו פיזית בריאותית, זה יכול לפגוע בזוגיות. זה יכול לפגוע באלף ואחד דברים, ואין צורך. למה?
טוב, אז אתה אומר...
איזה... אני אומר את זה ממרומי כן. ניסיון גילאי.
איזון ורוחניות וגם עשייה, ולא רק לחפשו את הקריירה, ולמה לה הוא יש, למה הוא טס יותר זמן לחול, ולמה זה קנת הבית החדש, תחפשו מה שעושה לכם טוב גם בנפש, בסופו של דבר.
כן, ופחות למה, 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 כאילו... אתה לא יודע מה החשבון בנק שלו, אתה לא יודע איזה צרות יש לו, אתה לא יודע מה זה. ויש אנשים שהם יותר מוצלחים מאיתנו תמיד כלכלית. תמיד יהיו. עד אילון מאסק.
המרדף הזה בדיוק, אין סופי.
לא, אז אכן אני אומר, אבל אולי אני יותר מאושר באלף, והוא עשיר בעין, אבל הוא לא מאושר. אז מה, האם עושר בעין עושה הכל? לא.
שמעתי משפט שמאוד התחברתי אליו, תשווה את עצמך לעצמך של אתמול, ולא למישהו אחר, כי זו ההשוואה יותר נכונה, ואיך אתה משתפר מחר. זאת אומרת, תמיד תשים את עצמך ביחס לאתמול, אבל ביחס לעצמך, ולא ביחס לשבוע.
השבוע שאנחנו מקליטים, נפטר צ'רלי מנגר בגיל 99 ו-11 חודשים, השותף של וורן באפט. ואחד המשפטים שלו הוא אמר, כל יום שאני הולך לישון ולא למדתי משהו חדש מהיום, מהאדם שהתעוררתי, אז זה יום מבוזבז. עכשיו, משהו חדש זה יכול להיות משהו קטן, זה לא... אבל... זה מיינדסט. אני רוצה לגדול, אני רוצה לצמוח, ולכן, נגיד, אני נכנסתי בגיל 50 וכמה הייתי, 56 לעולם הפודקאסטים. קצת יוצא דופן, בגיל שלי, פתאום פודקאסט.
אבל אז גם אף אחד לא היה בתחום.
כן, אבל הכוונה היא שאני החלטתי שאני רוצה לאתגר את עצמי, כי זה סקרן אותי, זה עניין אותי.
זה חיפשת חדשנות, אבל.
כן, אז אני אומר, זה state of mind, זה לא, עכשיו אני יכול לחכות ולנכדים ולמות. לא, אז אני בחרתי לאתגר את עצמי. אז אני אומר, כל אחד שימצא את המקום שטוב לו.
תאתגרו את עצמכם ביחס לעצמכם, לא ביחס למה אנשים אחרים השיגו, כמו שאתה אומר, אני אסתכל על אילון מסק, אני אגיד, וואו, איזה הוא, יש לו מאות מיליארדי דולרים, וכנראה שבחיים לא יהיה לכם את זה, אפילו לא יודע אם יהיה לכם מיליארד דולר, שזה בכלל במונחים
ישראל. כנראה שלא, כנראה שלרובנו לא, ולרוב המאזינים כנראה לא.
אבל דבר זה דבר.
לא, הלוואי שכן, אני אומר.
ביזמות.
אבל בתנאי אחד, הלוואי שכן בתנאי אחד, אתה יודע איזה תנאי? שלא יהיה 1000% אינפלציה בשנה. אני הייתי חצי שנה בקבע, קיבלתי משכורת של 1.25 מיליון בערך. אני מדבר איתכם על שנת...
לירות? מה זה?
שקלים חדשים. זה היה שנת 1984, אז לפני שקל חדש, חדש מיוחד, היה 2 שקלים. למה זה שקל חדש? כי היה שקל, ואז הורידו עוד כמה אפסים, קראו לזה שקל חדש, עד היום נתקענו משקל חדש, כי אז עשו זמנית, הורידו רק 0.1, ואז אחרי זה...
זה היה בתקופה של האינפלציה.
כן, 444% היה בתקופה הזאת. אז אני אומר, אז אני רוצה שכולנו נהיה מיליארדרים, אבל לא בתנאי שזה לא...
כן.
שלא ככה.
מיליארדרים ברמה הריאלית.
ריאלית להיום, כן.
טוב, אז עמית אשת, יוזם הפודקאסט כסף והשקעות, ו... שהקמת לאחרונה מועדון, כסף והשקעות, אז אני רוצה להגיד לך, תודה רבה, היה מאוד מאוד מעניין.
תודה, עמית.
תודה לכם, תודה להזמנה.
בשמחה רבה ובאהבה, ותודה לתמיר שרון, מנהל בקהילה ציפור פיננסית ומנווה משקיעים בארצות הברית, והנה, לנותן את החסות שלנו, סחבק פה, וציפור פיננסית, תצטרפו לקהילה ציפור פיננסית בפייסבוק, כן, תעשו את זה אם אהבתם את הפרק, תכתבו לנו מה אתם חושבים על הפרק.
תדרגו אותנו בספוטיפיי.
תדרגו אותנו בכל האפליקציות הפודקאסטים. באפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, ספוטיפיי. ממש תלחצו עוקב. תעשו הרשמה למנוי שלנו ביוטיוב, לערוץ שלנו, שם עולים כל הפרקים, אפשר לצפות. ותצטרפו לפרקים הבאים וגם לפרקים אחורה. אהבתם את הפרק הזה, יש לנו הרבה מאוד פרקים. תסתכלו אחורה, תאזינו על הפרקים הקודמים. ותודה רבה לכם, והמשך יום נעים. להתראות. ביי ביי. ביי.
היי חברים, הגעתם עד לכאן? זה אומר שאתם בקטע של השקעות. חושבים על דירה ראשונה להשקעה? אני מזמין אתכם להזין לפודקאסט שלנו, פשוט נדלן. שם אנחנו מפשטים את עולם הנדלן עם מיטב המומחים בתחום. האזנה נעימה.